עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, אחראית על הדיגיטל רעות מתתיהו ארגון, אחראי על השידור ב-103 FM הוא איציק אהרון, וב-104.5 FM בני הלפרין, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, למי שרוצה לעלות לשידור, אני חוזר, 1-900-722-103, והודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70. זהו, אנחנו בשבוע חדש, ורק כדי לדבר על נושא שלא דיברנו עליו אף פעם, ממש אף פעם לא דיברנו עליו, אז כל יום נדבקים בקורונה, באומיקרון, בסין, יותר ממיליון אנשים. ברגע שהסינים הפסיקו את החובה ללכת עם מסכות, וברגע שהסינים הפסיקו את החובה של הבידודים, בתוך שבוע מיליון חולים באומיקרון ביום, כל יום. פתחו בתי חולים שדה, יש תמונות של בתי חולים ששוכבים שם כבר על הרצפה, ואלה עוד החולים הקלים. מזל שהאומיקרון הוא זן, הוא ורסיה, הוא מוטציה, הרבה יותר קלה של הדלטה של הקורונה המקורית, ומזל גם שכולם מחוסנים, גם בסין הם מחוסנים, אמנם החיסון של הסינים הרבה 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 פחות יעיל מהחיסונים שלנו, אבל אין ספק שיש לו גם השפעה כלשהי, וזהו. אז עדיין, אם אתם נכנסים למקומות צפופים, בעיקר בחורף שהרבה אנשים ביחד, אם אתם בכניסה לאולם תיאטרון, או אם אתם בשרבול של הכניסה למטוס, או אתם במקום שיש בו הרבה אנשים, תצטיידו במסכות, לפחות לדקות שאתם בסביבה צפופה, כי עדיין נדבקים בארץ, ועדיין גם בארץ כל יום יש חולים חדשים, וכפי שאמרתי, מזל שאנחנו מחוסנים, אז אנחנו מקבלים את המחלה בצורה הרבה יותר קלה מחד, ומזל שהאומיקרון הוזן הרבה יותר, הרבה פחות אלים. זה היה פתח על נושא שאף פעם לא דיברנו עליו, כפי שאתם יודעים כמובן, בלשון סגי נהור, ואנחנו מתחילים ומאיתנו על הקו. הלו?
שלום פרופסור.
שלום וברכה.
אני אבי, בן 22.
כן, אבי.
כבר כמה שנים סובל מיציאות קשות, ארוכות וגם מרובות.
ריחד, קשות, ארוכות ומרובות.
כן.
כשאתה אומר ארוכות, למה הכוונה? לכמות גדולה?
לא, זמן.
זמן. כלומר, קשה לך להתפנות.
כן. כמה שנים לא בדיוק, זאת אומרת, הלכתי לכמה רופאים, חלק אמרו לי, תאכל בריא, שזה עוד משהו מגוחך בעיניי, כאילו זה.
לא, תכף אני אגיד לך מה המגוחך ומה לא מגוחך בתאכל בריא.
כן.
כן.
אוקיי. בכל אופן, עשיתי רק לאחרונה, בתקופה האחרונה, בשנה האחרונה, עשיתי בדיקת סיגמודיסקופיה, שבה לא מצאו כלום, למעט חורים קטנים.
איזה בדיקה?
סיגמודיסקופיה, אם אני לא טועה.
סיגמוסקופיה, כן.
סיגמוסקופיה, כן. שבה מצאו רק חורים קטנים.
כן, אבל סיגמוסקופיה בודקת רק את החלק הסופי של המעי הגס. זה לא קולונוסקופיה שבודקת את כל המעי. אוקיי.
אוקיי. ומנומטריה שבה מצאו שיתכן שיש שאני לא עושה נכון את התנוחה של היציאה, משהו כזה.
כן.
והפנו אותי לפיזיותרפיה ביופידבק.
לפיזיותרפיה של רצפת האגן?
כן.
אוקיי.
אני עושה, עשיתי איזו תקופה בשילוב עם נורמלקס,
כן.
נורמלקס. התוצאות לא מספקות בלשון המתה, נאמר.
אבל נורמלקס זה גם עניין של כמות, אתה יודע, כמה שאתה לוקח יותר נורמלקס, תכף אני אסביר למאזינים על מה אנחנו מדברים.
קחתי את הכמות המקסימלית למבוגר, זאת אומרת, מה שכתוב, שזה כן עזר ברמה מסוימת, הנורמלקס.
כן.
השאלה, מה באמת...
אוקיי, אז קודם כל, כשמדובר על יציאות קשות, ישנם כמה דברים... שיכולים להיות קשורים. דבר אחד זה שתייה. השתייה היא הופכת את הצואה ליותר רכה, והופכת את ההתכווצויות של המעי, הרי המעי אתה אוכל דרך הפה. האוכל יורד דרך הוושט לקיבה, ואז הוא מתחיל את המסע שלו דרך הטריסריון, למעי הדק ולמעי הגס. המסע של האוכל בדרכי העיכול, הוא על ידי מה שאנחנו קוראים פריסטלטיקה, שאלה התכווצויות של המעיים. המעיים התכווצויות, קודם כל החלק העליון, ואז האוכל נדחף קדימה, ואז החלק שהאוכל נמצא בו מתכווץ, והוא נדחף עוד קדימה, וככה האוכל נדחף כל הזמן מכיוון לכיוון.
Okay.
ככל שהמזון יותר רך ויותר נוזלי, הזרימה שלו היא הרבה יותר טובה. ככל שהמזון יותר קשה, או מזון שסופח אליו נוזלים, התנועה שלו היא יותר קשה, והסיכוי לעצירות הוא יותר גדול. אז הדבר הראשון שחשוב, זוהי שתייה מרובה, ושתייה לאורך כל היום. כלומר, לא רק לשתות בערב כוס מים, או שתי כוסות מים בבוקר, כי זה נספג, ואת זה אתה, סליחה, משתין. החוכמה היא לשתות גם תוך במהלך היום. זה דבר אחד.
כן.
דבר שני, חשוב מאוד מתזונה בריאה, אני מתכוון לתזונה בריאה, שהיא תזונה עשירה בסיבים. ואיזו תזונה עשירה בסיבים? ירקות ופירות, בעיקר ירקות, ויותר ירקות ירוקים. עכשיו, הסיבים הם מאוד חשובים, כי הסיבים הם לא נספגים, והם משמשים כתוכן ליצירת הצואה. עכשיו, דבר נוסף שיכול מאוד מאוד חשוב, זה האוכלוסייה של החיידקים שנמצאים במעיים. יש לנו במעיים 3 קילו של חיידקים, או 2 קילו של חיידקים. וחלק גדול מהצואה שיוצאת החוצה, היא לא כל כך האוכל, היא חלק מהחיידקים. ואלה חיידקים טובים, רובם חיידקים טובים, שהם חשובים לנו. אז לכן, אם אין מספיק חיידקים, כדאי להוסיף, כדאי לקנות בבית טבע או בבית מרקחת, חיידקים פרוביוטיים, חיידקים טובים, ולקחת אותם ולהוסיף אותם, כי הם גם נותנים את הנפח לצואה. דבר נוסף, אם אתה אולי לא מעכל, אז לקחת אנזימי עיכול. כלומר, כשאתה אוכל את הארוחות העיקריות, מה אתה בדרך כלל אוכל? מה רוב האוכל שלך? אתה אוכל ג'אנק פוד, אתה אוכל הרבה פיצות וקמח, אתה אוכל יותר בשר, אתה אוכל יותר ירקות?
עוף ובשר וירקות ועוד קצת דברים פחות, אבל יש לי מודעות בגלל
אוקיי, עוף ובשר זה מצוין כי אתה צריך חלבון וכולנו צריכים חלבון, אבל וירקות, הירקות הם מאוד חשובים, אבל עוף ובשר הם הם דברים שהם יותר יותר צמיגים ומכילים פחות סיבים. עכשיו, החשיבות הוא, תנסה להוסיף גם אנזימי עיכול, שאפשר גם אותם לקנות בבית טבע, ולקחת אותם ביחד עם האוכל, וגם חיידקים פרוביוטיים. והשילוב של, 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 של שתייה מרובה, אנזימי עיכול, חיידקים פרוביוטיים ותזונה שהיא עשירה בסיבים, קודם כל גורם לך שיהיה לך נפח של צואה, והצואה תהיה יותר רכה. עכשיו, נורמלקס זה למעשה סיבים שהם נמסים. כשאתה לוקח כפית של נורמלקס ושם אותה בתוך כוס מים ומערבב, אתה לא רואה כלום. המים זה שקוף כמו מים. אין לזה גם טעם. וזה דבר שאפשר להוסיף אותו כסיבים במקום סיבים. עכשיו, דבר נוסף שיכול לפעמים להיות פקטור בבעיות של יציאות, זה רגישות למזון. אז קודם כל תעשה את כל מה שאני הצעתי לך. ורק בדבר האחרון, אם אתה רואה שזה לא משתפר, אז כדאי לנסות דיאטה מסוימת, שבמשך 3 שבועות לא תאכל בכלל מוצרי חלב מכל סוג שהוא, תקפיד קלה כבחמורה, כלומר, אפילו לא מעט חמאה על לחם, אפילו לא טיפת חלב בקפה.
כלומר, שאני, תקפיד... אני עושה ניסיון על עצמי או על ידי בדיקה...
לא, 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 תעשה ניסיון על עצמך קודם כל. 3 שבועות בכלל ללא מוצרי חלב. ואם זה לא עוזר, אתה יכול לחזור ולאכול מוצרי חלב כרגיל, כלומר, סימן שזאת לא הבעיה, ותנסה 3 שבועות בכלל בלי גלוטן, למרות שאין לך צליאק. אבל ללא גלוטן לחלוטין.
במקום... אז מה יכולה להיות הסיבה, עוד לפני שאני מגיע לשלב האחרון הזה?
יכול להיות שאתה, שהבעיה, יכולה להיות גם בעיה פסיכולוגית ביציאות. אבל זה אני משאיר תמיד כמקום אחרון. כן, לפעמים בעיות פסיכולוגיות גורמות לך לשבת הרבה זמן בשירותים, וגורמות לך לקושי ביציאות, וגורמות לך אלה דברים, אנחנו לא רוצים להיכנס לפסיכולוגיה, שפרויד דיבר על התקופה האוראלית.
יש צורך אבל בעוד בדיקות רפואיות
לדעתי, אחרות. לדעתי, קודם כל, תעשה את מה שאתה עשית, אמרת. כי לפי מה שאם המנומטריה פחות או יותר תקינה, המנומטריה זה בדיקת הלחצים בפי הטבעת, ואם עשו לך מנומטריה של, של, של הרקטום, לא של הוושת, נכון?
כן, כן.
מלמטה. אז אם המנומטריה פחות או יותר תקינה, ואם הסיגמואידוסקופיה תקינה, ואם אין לך כאבים במתן צואה...
זאת אומרת, כן כלומר... אמרו במנומטריה שייתכן, זאת אומרת שיש...
אני מניח איך... שלא הייתה אני... חד משמעית.
נכון.
אוקיי, כי אתה בחור בין 22 וזה כנראה בריא, ויכול מאוד להיות שאתה באיזשהו מקום, בשליטה שלך... אתה כשאתה יוצא אתה גם מקווץ, כלומר במקום לשחרר את פי הטבעת אתה גם מקווץ אותו.
כן, זה מה ש...
ולכן הצואה בטח כשהיא יוצאת יוצאת דקה או יוצאת בצורת גושים.
נכון.
אוקיי, אז פה אתה חלק גדול זה פסיכולוגי, אז חלק גדול אתה צריך ללמוד לפנטז, לחשוב שזה כמו סכר שאתה פותח אותו ולא להתנגד. תשתה, וכשהצואה תהיה רכה, ברגע שאתה בא, שאתה יושב בשירותים, קודם כל, יש כיסאות קטנים, אני הייתי מציע לך יותר לקרוע מאשר לשבת על האסלה. או אם אתה יושב על האסלה, תשב שהגוף שלך רחון כלפי, כלפי קדימה. ואז אתה יוצר זווית מסוימת שמשחררת טיפה את פי הטבעת, את השרירים של רצפת האגן. הסבירו לך את זה?
בפיזיותרפיה.
אוקיי. ודמיין לעצמך שברגע שאתה יושב, תדמיין שזה כמו סכר שאתה פותח אותו, ולא מקווץ אותו.
וזה יכול לפתור ברמה כמעט, זאת אומרת,
זה יכול לפתור כמעט, יכול לפתור ב-100%, אם זאת הבעיה.
כי לא הסברתי יותר מדי, אני ממש סובל מזה, כאילו...
אני מתאר לעצמי.
כמה פעמים, וגם כשאני מתפנה, זה הרגשה שאני לא מתפנה לגמרי.
אתה אף פעם לא מתפנה לגמרי.
בדיוק.
כי אתה כל הזמן עוצר חלק. אז חלק מהעניין יכול גם להיות פסיכולוגי, ולכן על זה אפשר להשתלט גם על ידי פיזיותרפיה וזה. ולפעמים צריך לחשוב, אבל זה כבר לשיחה אחרת. לפעמים פרויד, זיגמונד פרויד, הפסיכולוג, הפסיכואנליטיקאי, דיבר על תקופות התפתחותיות שלנו. ולכל אחד מאיתנו יש את התקופה האוראלית שקשורה לפה, ואת התקופה האנלית. ילדים קטנים לפעמים משחקים בצועה, מורחים צועה על עצמם או על הקיר, ואז לפעמים ההורים צועקים, פויה, אסור, זה לא בריא, זה לא טוב, ויוצרים אצל הילדים איזה טראומה כאילו מהצועה. יש ילדים קטנים שמפחדים להתרוקן, כי יש להם הרגשה, כל זמן שהם עם חיתול, אני מדבר על תינוקות שנגמלים, כל זמן שהם עם חיתול הם לא רואים את זה, אבל ברגע שהם יושבים על האסלה, ופתאום רואים שישנה חתיכת צועה, זה כי הם מפחדים שחלק מהם הולך. אני לא רוצה להיכנס לכל הפסיכולוגיה שקשורה לתקופה האנלית, לתקופה של, שקשורה לפי הטבעת. יש לזה כל מיני קונוטציות פסיכולוגיות שקשורות לגיל ההתבגרות, כל מיני קונוטציות פסיכולוגיות שיכולות להיות קשורות לזהות מינית, מיליון ואחד דברים, פקטורים יכולים להשפיע בעניין. אבל החוכמה היא כשאתה יושב על האסלה, להיות רפוי, להיות עם הגוף נוטה קדימה, אם אתה יכול אפילו... יש רפרף קטן של 10 סנטימטר, לשים ולעמוד על השרפרף לפני הזה, ולרקון טיפה למטה.
אז העניין הוא כנראה זה, ויכול לפתור את זה מה שאמרנו, מה שאמרת.
תרגול של רצפת האגן?
כן.
ביחד עם דמיון מודרך, דמיון שאתה יושב על האסלה.
והתוספות שאמרנו בפרוביוטיקה.
פרוביוטיקה, אנזימי עיכול, שתייה מרובה, דיאטה עשירת סיבים, ולהיות רפוי, לא להיות מתוח. כשאתה יושב, אל תהיה מתוח ותנסה לסגור את פי הטבעת, נסה לפתוח אותו, נסה לשחרר.
בסדר.
אוקיי,
תודה רבה.
כל טוב לך. כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום וברכה.
פרופסור קרסו.
כן, מי אני?
בוקר טוב, צהריים טובים. ראשית כל, הלו?
כן, כן, אני איתך.
ראשית כל, אני שומעת את התוכנית שלך מדי יום שישי ונהנית ולומדת הרבה דברים.
תודה רבה.
להודות לאמירה ולך שחזרתם אליי. יש לי שאלה שהרבה שבועות, הרבה חודשים.
רק עם מי אני, תגידי לי רק עם מי אני מדבר.
אתה מדבר עם שרה, אני בת 76.
כן, אני איתך.
בגיל 12 חליתי באטופית דרמטיטיס.
כן.
שהסתבך יותר מאוחר עם אסתמה.
כן, זו אותה משפחה היום... של מחלות, תכף אני אסביר על זה, כן.
כן, כן. עכשיו, למזלי, בגיל 40 כבר אסתמה, נייר לדומה, אין לי התקפים, אבל בכל זאת המומחה לרויות הוא בעד לתת לי סימביקור, שזו התרופה היחידה שאני לוקחת.
Okay.
אין לי קולסטרול גבוה, אין לו סכרת, והטופיק גם היא די רדומה, כמעט שמופיע פה ושם השאלה, ועל שלבקת חוגרת, על חיסון לשלבקת חוגרת. אני מאוד דואגת אם אני אעשה את החיסון, יכול לגרום לאיזה מהפכה ככה על האטופיק או על האסמה.
אוקיי, אז קודם כל בואי נגיד למאזינים שלנו, שישנן משפחות שאנחנו קוראים להן משפחות אטופיות. אלה משפחות שיש בהן שכיחות הרבה יותר גדולה של מחלות מהמשפחה של המחלות האלרגיות. כלומר, יש יותר אלרגיות, יש יותר קדחת השחת, יש יותר אסתמה, ויש יותר אטופיק דרמטיטיס, מה שנקרא אסתמה של האור.
נכון.
עכשיו, האסטמה של האור או אטופיק דרמטיטיס, זו מחלה שאגב היום יש לה גם תרופה ביולוגית שעוזרת מאוד טוב, לילדים מעל גיל 6 כמובן, ויש גם...
אני רוצה לדבר איתך אחר כך,
אז כן. אוקיי, אז זאת מחלה שבדרך כלל משתפרת קצת או יותר לקראת גיל ההתבגרות. כלומר, אצל ילדים היא יכולה להיות יותר חמורה, ולקראת גיל 16, 14, 16, היא משתפרת. לפעמים אפשר לחיות איתה מצוין אחר כך, ולפעמים עדיין יש בעיקר במפרקים, בחלק הפנימי של הפרקים, ובעיקר במקומות עם חיכוך, יש את הפריחות, או את הגירוי, או את הגירוד, או את האור המחוספס. עכשיו, לאטופיק דרמטיטיס, אלה אנשים אגב שהם מאוד מאוד רגישים, האטיקטים או האטיקטים, כל אחד קורא לזה אחרת, בחולצה או בסוודר מפריע להם והם גוזרים אותם, הם לפעמים הולכים עם גרביים או עם תחתונים הפוכים, כי התפר של החולצה או התפר של התחתונים עצמו שהוא קצת בולט מפריע להם. כלומר, אלה אנשים שהם סובלים מאי נוחות של גירויים באור. זה דבר אחד. עכשיו, לגבי הקשר שבין חיסון לשלווקת חוגרת, להרפס זוסטר, שמאוד חשוב לקבל אותו בגיל 76, אני חושב שאין שום קשר בינו לבין אלרגיה. את אלרגית לחיסונים לשפעת?
לא, אני עושה כל שנה. עשיתי ארבע חיסונים לקורונה.
את אלרגית לחיסונים אחרים? לא. אני הייתי, ליתר ביטחון, לוקח את החיסון מהווירוס המומת. יש חיסונים מווירוס חי, מוחלש, שאותו אני ממליץ כי הוא הרבה יותר זול והרבה יותר טוב, ול-99% מהאוכלוסייה הוא תקין. זה החיסונים שאני לקחתי כבר פעמיים.
נכון, אני יודע שלקחת כבר פעמיים, הראשון בארצות הברית, אני שומעת אותך. השאלה...
ואז בלך הייתי מציע ליתר ביטחון לקחת את החיסון מווירוס מומת, הוא יותר יקר, אבל אם את רוצה להיות גם עם חגורה וגם עם שלייקס, להיות סופר בטוחה, זה מה שאני מציע.
אוקיי, לקחת את המאומת.
את המווירוס מומת, כן.
מאומת זה הראשון שהיה, או השני שאתה אמרת שצריך להגיע לארץ?
זה, לדעתי, אפשר להשיג אותו בארץ, אפשר גם לקבל אותו בקופת חולים תמורת תשלום יותר גדול. פעם הוא היה עולה, או באופן פרטי, נדמה לי, הוא עלה, עולה בסביבות ה-2,000 שקל, היום דרך קופת חולים, לדעתי, חלק מהקופות, עם ביטוח משלים, אפשר לקבל אותו ב-1,000 שקל, או 1,000 וכמה שקלים, לעומת החיסון מווירוס מוחלש, שעולה איזה 300 שקל, או 400 שקל, תלוי.
והתוצאה, זאת אומרת, הגנה זה אותו הגנה שני?
הגנה היא אותה הגנה.
אז במקרה שלי, לקחת את המאומת.
את המאומת, כן, מווירוס מאומת.
אוקיי. ענית לי כל כך מושלם, שאני עכשיו אהיה חוצפנית, אשאל אותך שאלה קצרה. אתה לא חייב להרחיב הרבה.
בבקשה.
יש נכד, אהוב עליי.
איזה נכד לא אהוב עלינו?
כנראה קיבל אותה, את צד מהגנים שלי, ומגיל קטן, קטן מאוד חלה באטופיק דרמטיטיס, וזה מלווה אותו עד היום, שהוא בן 13.5.
אוקיי, אז קודם כל יש סיכוי אותו.
ומצא מאוד מאוד קשה, אבל השאלה שלי, שניסו כל הרופאים הכי טובים בארץ, וכל התרופות שקיימות, וההבחנה האחרונה, אחת מהפרופסורים האחרונים, שביקר, המליץ על תרופה ביולוגית.
כן.
אז תאמר בבקשה, נגיד שהוא יסכים, כי הוא ממש מחליט על גופו, מה כן, מה לא, ב-13.5. אם הוא יסכים, אתה חושב שיש משהו שיכול לגרום לו לא גדילה, או לא...
לא, אין מה לחשוש, ואת התרופה הזאת תמיד אפשר להפסיק לקחת. אתה לא מתחתן עם התרופה. אגב, היום גם להתחתן אפשר להפסיק. זה לא כמו שהיינו לפני 50 שנה שהפסקת חתונה הייתה דבר נדיר. היום להמשיך בנישואים זה דבר נדיר. אבל אני כמובן אומר את זה בכאב ובצחוק, אבל סך הכל תרופה ביולוגית, אם היא לא טובה, מפסיקים, מחליפים, אין בעיה, מצד אחד. מצד שני, הוא בן 13.5, האם המצב שלו היום יותר טוב מה שהיה לפני שנתיים?
לא, יותר גרוע.
יותר גרוע. והאם הוא
נזכר ללכת? יותר גרוע, רופאים מגיל, אני זוכרת מגיל תינוק, היו אומרים, בגיל 2 יעבור, בגיל 3 יעבור.
לא, לא, בגיל
12 יעבור.
12, 14, 16, זה לא עובר, זה משתפר. תגידי לי, והוא נזהר מאוד ללכת רק עם בגדים מקוטנה או מפשטה?
פה ושם, פה ושם, כן.
פה ושם, אז זהו, האם הוא ישמור ללכת רק עם בגדים עם קוטנה ופשטן, או פשטן, ולא עם דברים סינתטיים, ואם הוא וזה אפשרי, ואם הוא ישמור, כן,
ואתה חושב שהמחלים גם מושפיעים?
אני חושב שכן, אני בטוח שכן.
ואיך יכולים לדעת? רק
על ידי בדיקת רגישויות למזון או מניעה. יש מה שנקרא בדיקת רגישות למזון, לראות מה הוא רגיש.
כן, אני מבינה.
כן, או על ידי מניעה, להפסיק קודם כל בכלל מוצרי חלב לשלושה שבועות, אם זה טוב, טוב, אם לא טוב, לחזור לאכול, הכל רגיל, להפסיק שלושה שבועות גלוטן, להפסיק שלושה שבועות ביצים, כלומר, לעשות מה שנקרא elimination diet, דיאטת
מניעה. כן, שמעתי על מה, שהסברת כמה פעמים.
כשהגורמים העיקריים לרגישות זה מוצרי חלב, וזה גלוטן, וזה ביצים.
ואתה חושב מטוגנים או שוקולד גם יכולים להיות?
שוקולד יכול, מטוגנים פחות, אבל עוד פעם, החוכמה היא לנסות, כי כל אחד זה משהו אחר. בסדר, שרה?
דוקטור פרופסור,
כל טוב.
אני כל כך מודה לך. הזרים שלך מושלמים, אני אפילו נרגשת שדיברתי איתך.
כל טוב לך, שרה, הרבה
בריאות. תודה רבה, תודה רבה, חג שמח.
חג שמח, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום וברכה.
מדבר, פרופסור קרסו, מדברת תמר.
שלום תמר.
אני בת 89 מחר.
שיהיה במזל טוב ובשעה טובה.
תודה רבה. אני מעריצה שלך ומקשיבה לך כל יום.
תודה.
עכשיו, מה שאני פונה אליך זה בעניין איש יס.
כן.
התחיל אצלי באוגוסט כאבים בברך, שזה היה בעצם שחיקת סחוס. עשו לי, האורתופד עשה לי זריקה בברך, ומאז הזריקה כאבים איומים בברך. אחרי שבועיים שלושה הלכתי לאורתופד אחר, וסיפרתי לו, הוא קבע שיש לי איש יס. עכשיו, הוא נתן לי רוקסט, הכאבים החזקים נרגעו קצת, אבל לא לגמרי. עד עכשיו, מאוגוסט, אני סובלת מכאבים ברגל, לפעמים למעלה, לפעמים למטה, לפעמים בברך, לפעמים על יד העקב. קשה לי להסתובב במיטה מצד לצד. לקום, לשבת מהכיסא קשה מאוד. אחרי שלושה חודשים גם רגל שנייה התחילה לחוב. עכשיו,
כן, כי את צולעת על רגל אחת, אז רגל השנייה מתעייפת יותר.
בכל אופן, אני לחצתי על המקום שהוא לחץ, ראיתי שגם בצד השני זה כואב לי, שם בגב התחתון, וכאילו שזה נדבקה הרגל השנייה.
לא, תראי, זה לא חבילה שעוברת מצד לצד, זה לא, אבל הבעיה היא שכשיש אפשרות להבחין בכמה דרכים בין בעיה שהיא בעיה בברך לבין איסיאש. יש בדיקה נוירולוגית שאם אני רגל, מזיז לך את הרגל, אני לא יכול לדמיין, להסביר לך אותה, אבל בדיקה שכואבת שאני יכול להבדיל בין כאב שהוא ממקור של עמוד שדרה, בין כאב שהוא ממקור של צוואר הירך, אגן הירכיים, לבין כאב שהוא בברך. עכשיו, זה נכון שלפעמים כאבים מעמוד השדרה, בעיקר מאזור L3, יכולים להקרין לברך, כלומר נזק או דיסק ב-L3, יכול לגרום לכאבים בברך. אבל אז אין לי רגישות בברך, ואין לי בעיה בתנועתיות של הברך. אבל זה בלי בדיקה קשה מאוד להגיד. עכשיו, יכול
בדיקה?
מאוד להיות בדיקה פיזיקלית, בדיקה, ממש בדיקה שהרופא יודע לבדוק ולהבחין.
אני הייתי אצל אורתופד. וגם דיברתי איתו בטלפון, הוא אמר, תחכי בסבלנות, זה לוקח הרבה זמן להתרפא מאישיאס. אבל בינתיים אני כבר 4.5 חודשים סובלת, לא, אני הולכת לפיזיותרפיה פעם בשבוע, אני עושה גם בבית את התרגילים שנשאר, וזה לא עובר כל... מה שכן, זה כואב יותר בשיבה. כשאת יורדת מדרג,
כשאת יורדת...
בשיבה, ופחות בהליכה, וטוב לי ללכת.
טוב לך ללכת. עכשיו, כשאת שוכבת במיטה, ואת לא מזיזה את הברך, זה כואב?
אני לא, מה?
מזיזה את הברך.
לא, כשאני לא מזיזה, לא, רק כשאני מסתובבת,
עכשיו, כשאת מסתובבת, את מרגישה את הכאב יותר בגב או יותר בברך?
כל פעם זה במקום אחר, פעם זה בשוק, פעם זה בברך, זה בשרירים כאילו, ואני אולי, מעשה את זה, ומה אחת, אני לא עושה.
אם את יושבת, אם את יושבת על כיסא,
כן.
יושבת על כיסא טיפה גבוה.
כן, אני שמה כריות, הפיזיותרפיה לימדה אותי שאני צריכה לשים כריות.
כשאת שמה כריות, ואת בלי להזיז את הגב, מזיזה רק את הברך, רק את הרגל קדימה ואחורה בישיבה, כן. כואב לך בברך?
כמעט שלא.
אז סביר להניח שזה מהגב.
זה מהגב?
כן. כשאת יורדת מדרגות, כואב לך בברך?
כן.
וכשאת עולה מדרגות?
יש לי מדרגות בתוך הבית, ואני כמה פעמים ביום עולה ויורדת בקושי רב.
אוקיי, כשאת, מתי, מה יותר כואב לך, כשאת עולה או כשאת יורדת?
כשאת יורדת.
זה, אז יש לך, יש דברים שמתאימים לברך, ויש דברים שמתאימים לגב.
אבל רגע, איסיאס יושבת...
זה
ממקום מסוים, הבנתי שזה ממקום מסוים בגב התחתון, וזה יורד למטה בעצב הכי עבה בגוף.
זה נכון, זה הכל נכון, אבל באיסיאס, ההבחנה, ברגע שאת יושבת על כיסא, ויושבת ולא מזיזה את הגב, ומסוגלת להזיז את הברך קדימה ואחורה,
כן.
וזה לא כואב לך, אז סביר להניח שזה יותר מהגב.
זאת אומרת,
עכשיו,
מהמקור הזה של
האיסיאס? מהאיסיאס, כן, איסיאס זה עצב.
תתחיל העצב הזה?
איסיאס זה עצב, שמורכב מכמה עצבים, זה צרור של עצבים, שמורכב מכמה עצבים שיוצאים ממישורים שונים בחוט השדרה. מהמישורים התחתונים, והוא בדרך כלל יכול להקרין לרגל, לכיוון הברך, לרדת למטה, להגיע עד הקרסול, וגם להגיע לאצבעות.
כן. טוב, אבל מה עושים נגד זה?
אז מה שעושים, אפשר לעשות כמה דברים. א', אפשר לקבל זריקה אפידורלית.
אז אני צריכה לבקש את זה מהאורתופד?
כן. להפנות למרפאת כאב ולקבל זריקה תחת שיקוף או לא תחת שיקוף. אני עוד מהדור שהיו עושים את הזריקות האלה לא תחת שיקוף, אבל היום כולם עושים את זה תחת שיקוף.
האפידורלית זה מה שעושים בלידה?
לא, כן. האפידורלית עושים גם בלידה, אבל בלידה עושים את זה מסיבה אחת, ופה עושים את זה מסיבה אחרת.
אני קצת מפחדת.
אפידורל זה חלל מסוים, שעוטף את חוט השדרה. ואם אני שם חומר מסוים בתוכו, חומר הרדמה, הוא מרדים את האזור. כלומר, אם אני אכניס דרך אותה מחט חומר הרדמה, אני ארדים לך את הרגל. אבל אם אני אוסיף לחומר ההרדמה גם קורטיזון, ואני אעשה את זה בתנוחה מסוימת, או אני אזריק לך על יד לשורש, אני אוריד את הלחץ או את הבצקת שישנה מהדיסק. אבל אז כדאי מאוד לראות אם מדובר על L4, L5 או על L5S1. כי זה שני אזורים שונים שהם חלק מהמרכיבים של האיסיאש. כי אמרתי לך, איסיאס זה לא עצב בודד, זה צרור שמורכב מכמה עצבים שיוצאים מכמה מוקדים. אז צריך ללכת כנראה... לא שמעתי?
אני קצת מפחדת מזריקות חודרניות כאלה.
כן, עכשיו, זה מה שאני יכול לציין.
פיזיותרפיה אני עושה, גם פעם בשבוע.
אז לעשות פיזיותרפיה, בדרך כלל, אפילו האורתופדים אומרים, וזה כתוב בספרים שלהם, שאיסיאס חולף בדרך כלל תוך חצי שנה.
כן?
ואם את סובלת מאוגוסט,
יש לי עוד זמן קצת.
אז יש לך עוד חודשיים. לא, זה בתוך חצי שנה, זה לא אחרי חצי שנה.
עדיין ככה, אני משתדלת ללכת, וזה הקשה עליי את ההליכה, אבל אני מתאמצת והולכת כל יום חצי שעה, בגילי המופלג, אבל הרבה יותר לאט, והרבה יותר צעדים.
אבל חשוב מאוד, חשוב מאוד. זה חשוב מאוד לעשות את זה. ורוקסט כמה שפחות.
רוקסט הוא נתן לי פעם אחת את השתי קופסאות, גמרתי אותם, שאלתי אותו, אני יכולה לקחת עוד, הוא אמר לי, לא, אם כואב לך, קחי
אקמול,
אבל אני משתדלת לא לקחת.
לא, אקמול את יכולה לקחת ולשתות הרבה מים, אבל רוקסט הוא צודק שהוא נתן לך רק שתי קופסאות, הוא רופא טוב.
וגמרתי אותם.
כי אפשר להתמכר אליהם וזהו. אוקיי.
עכשיו, אז מה, לחכות בסבלנות?
לחכות, אפשר לבקש, ישנה תרופה שמשפיעה על כאבי עצבים בשם ליריקה. אני הזכרתי אותה כמה פעמים בתוכניות שלי.
כן, אני שמעתי
ליריקה.
ליריקה, כן, שמעתי. כן,
עכשיו, הכאבים הם בלילה, אני מניח שקשה לך להסתובב מצד לצד וכואב לך יותר לקום מהמיטה. אז את יכולה לבקש.
לקום מהמיטה מאוד קשה, עמדתי על יד המיטה כיסא, שאני יכולה להיעזר בו.
אז תבקשי שתנו לך ליריקה של 75 מיליגרם, ותקחי אחד לפני השינה.
אבל אני בכלל לא ישנה טוב, אז לפעמים אני ישנה שעה וחצי, מחזור אחד, אחרי זה כמה שעות הפסקה. אז אני קמה, מסתובבת, פותרת השבצים, קוראת, יורדת, עולה.
בסדר.
אז רק אחר כך לקראת בוקר אני נרדמת. אז הליריקה גם עוזרת לשינה?
היא מעייפת קצת, כן, היא עוזרת לשינה.
כן, אז זה מה שאפשר לעשות.
כן, להוסיף את זה.
את הליריקה לבקש מרופא...
מהרופא הראשון שאת פוגשת, תגידי לו, יש לי כאבי גב, כאבים, זה הם שם כאבים עצביים, ואני מבקשת, שמעתי שליריקה עוזר לכאבים האלה, אם אתה יכול לרשום לי, זו תרופה שלא מתמכרים אליה, בניגוד לרוקסט, לכן גם הרופא נתן לך בצדק רב, רק שתי קופסאות, ואמר לך זהו ולא יותר.
כן, ואחר כך מישהו הציע לי לקחת מגנזיום.
זה יכול לעזור, זה יכול לעזור, זה לא בטוח שזה יעזור, זה לא יכול להזיק.
זה טוב לשרירים, נכון?
כן, זה טוב לשרירים, זה טוב ללב, זה טוב לכך שאנחנו...
אני מרגישה שזה כאילו בשרירים הכאבים.
כן, יכול להיות. לא,
אני מעשה לי כל הזמן את השרירים.
תראי...
ברגל אחת אני לא יכולה בכלל לכופף אותה.
תמר, עצב ושריר הולכים ביחד.
כן.
העצב מעצבב את השריר. עכשיו, יכול מאוד להיות, סביר גם להניח... שיש לך מה שאני תמיד קורא בתוכניות שלי, גם קינים וגם פשפשים. כלומר, יש לך גם איסיאש, ויש לך גם שינויים ניווניים במפרק, ולכן כואב לך גם הברך, ולכן הכאב הוא הרבה יותר מוגבר. כי יש לך סימנים בתלונות שלך, שמתאימות גם לברך, כי הקושי בירידה במדרגות, הוא אופייני לכאבים בברך, וזה שאת יכולה לשבת ולהזיז את הרגל קדימה ואחורה, וזה לא כואב,
לא.
מתאים יותר לגב. אבל אם הרגל שלך היא ישרה, והברך שלך מתוחה, יהיה לך קשה להרים אותה למעלה.
אני לא... צריכה ללבוש מכנסיים, אני צריכה לזרוק אותם על הרצפה, ובקושי להשחיל את הרגל לתוך המכנס.
יש המצאה חדשה, אני לא יודעת אם שמעת עליה, בשם סמלה או חצאית.
איך?
סמלה או חצאית.
נו.
היה פעם דבר כזה, סמלה או חצאית, אז במקום מכנסיים...
זה אני כבר לא
יכולה. אוקיי. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ברשותך, תמר. תרגישי טוב. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אני מזכיר לכם שמספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, והודעות וואטסאפ ושאלות ניתן לשלוח ל-054-70-103-70. אני גם רוצה להזכיר לכם שמי שרוצה להיכנס לאתר הרשמי, או לאתר האינטרנט שלי, שיש שם שאלות, תשובות, דברים אחרים, חומר מעניין, יכול להירשם, לכתוב לאתר הרשמי של פרופסור קרסו ולהגיע אליי, או לערוץ היוטיוב שלי, שיכול לקבל חומרים רבים ותוכניות קודמות. כן, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו.
שלום.
שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
מה שלומך? אני מקווה שאתה בקו הבריאות.
אני תמיד בקו הבריאות.
כדי שתוכל לעזור לכולנו.
כן, תודה רבה, אני בקו הבריאות. נכון להרגע.
מדברת יהודית.
כן, יהודית.
יש לי מספר שאלות, ותענה לי על כמה שתוכל.
אוקיי, בואי נעשה אותן בקצרה, ואז אני אוכל יותר.
השאלה הראשונה, כשאני קמה מישיבה לעמידה...
רק תגידי לי בת כמה את יהודית.
80 פלוס.
אוקיי.
הגעתי לגבורות.
נהדר. את נשמעת גיבורה ואת נשמעת יותר צעירה.
איזה גיבורה, תכף תקשיב אז תבין. כשאני קמה מישיבה לעמידה, אני מרגישה ברגל שמאל, כמו מפל של מים שזורם לי עד כף רגל. אני מרגישה כן. ממש תזרימה.
כן.
זו שאלה ראשונה.
אז התשובה היא שזה מגירוי של עצב תחושתי.
אם תוכל טיפה להרים את הקול, כי אני ממש לא שומעת.
כן, זה את מרגישה, כשאת משנה תנוחה ואת קמה משכיבה לעמידה, אז נוצר, עמוד השדרה שלנו הוא כמו חרוזים. חרוז, חוליה על חוליה על חוליה, חרוז על חרוז על חרוז. כשהחוט שמחבר את החרוזים הוא מוח השדרה או חוט השדרה. ובין החרוזים, בין כל חרוז לחרוז, יוצאים עצבים. כשאת עומדת, משקל הגוף גורם לחרוזים להיצמד אחד לשני, ולעצבים שיוצאים בין החרוזים להילחץ. והלחץ הזה, כשיש שינויים בעמוד השדרה ויש גירוי, יכול לגרום או לכאב שיורד לאורך הרגל, או לתחושות שיורדות לאורך הרגל, או לפעמים לחוסר תחושה שנמצא באזורים מסוימים לאורך הרגל. כן. עכשיו, זה בדרך כלל נמשך כמה דקות, ואת מתחילה לזוז וללכת, וזה משתחרר.
כן, זה משתחרר מיד, כן, ואין כן. כאב ואין כלום.
אז זהו,
אבל
זה
למה זה קורה?
למה זה קורה מה?
למה זה קורה ברגל שמאל? למה זה לא קורה לי בשתי הרגליים?
כי יש לך דיסק שפרוץ יותר בכיוון לצד שמאל ולא לצד ימין. זה כמו שיש אנשים שיש להם איסיה, שיש להם לחץ בחוט השדרה, או יש להם דיסק פרוץ, וכואב להם רק בצד ימין, ולאחרים כואב רק בצד שמאל. זה תלוי איפה הדיסק נפרץ ואיפה הוא לוחץ, על העצב התחושתי. שאלה שנייה, יהודית.
שאלה שנייה, אני לא מחוסנת כבר 3 שנים, אני סגורה בבית, הרופאה שלי אמרה לי לא להתחסן, רופא אחר אמר לי כן להתחסן.
רגע אחד, למה לא להתחסן? איזה מחלות יש לך?
יש לי, אני רוצה לפרט, יש לי סוכרת, עברתי 3 צנתורים, עם 2 סטנטים בלב, אי ספיקת כליות, פיברומיאלגיה, אלרגיה ליוד,
קולסטרול, להדם
ועוד.
אני הייתי דווקא בעד שאת תקבלי
אני חיסון. אני בקושי שומעת.
אני הייתי ממליץ מאוד לקבל חיסון. ולצאת מהבית. מה זה להיות סגורה בבית 2 שנים?
היות ואני לא מחוסנת, אני פוחדת לצאת.
את צודקת שאת פוחדת לצאת, אבל לקבל חיסון זה דבר מאוד מאוד חשוב.
אז דווקא... כן לקבל חיסון.
תראי, אני לא הרופא שלך, אבל אני הייתי מתייעץ עם רופא נוסף שמכיר אותך, או הייתי הולך לעוד רופא אחד בקופת חולים, מבקש ייעוץ עם רופא פנימי ולא רופא משפחה, מראה לו את כל המחלות, כל המחלות שלך, מבחינה רפואית, הן הצדקה לקבל חיסון. יש לך גורמי סיכון. אני לא רוצה שתקבלי קורונה. אז לכן אני הייתי ממליץ, אבל אני לא רופא שלך, אני לא יכול להגיד לך מה לעשות.
אבל עם כל המחלות האלה, מותר להתחסן?
עם כל המחלות האלה שאת אמרת, מותר להתחסן. מותר להתחסן. לא רק מותר, רצוי, כי הם גורמי סיכון.
וזה שיש לי 2 סטנטים בלב זה לא סיכון?
להפך. הסטנטים בלב אומרים שאת חולה לבבית. וכחולה לבבית אני הייתי רוצה שאת תהיי מחוסנת ולא תהיי חשופה למחלה.
אז אני ביום ראשון מיד הולכת להתעסן.
לא, את ביום ראשון ניגשת לרופא נוסף שמכיר אותך, או לרופא בקופת חולים, ושואלת אותו, ולא שואלת אותי.
אבל אני סומכת עליך יותר מכולם.
לא, 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 אבל תראי, אני לא הרופא שלך, ואני לא יכול לקחת אחריות על שום דבר. אני מייעץ באופן כללי, אני אומר את הדברים כפי שהם. אני אומר שאת, מבחינת גורמי סיכון שלך, אם היית חולה שלי, אני הייתי ממליץ לך להתחסן. אבל אני לא יכול, זה אם היית חולה שלי. לכן אני לא מזמין אותך להיות חולה שלי, כמובן, משום שאני לא מקבל חולים. אבל אני כן הייתי מציע לך לקבל עוד דעה של רופא פנימי בקופת חולים. כי אני יודע, או לשאול את הרופאה שלך, מדוע לא לקבל? או לשאול את רופא הלב שלך, אם את יכולה לקבל. או לשאול את הרופא הרומטולוג שמטפל בפיברומיאלגיה, אם את יכולה לקבל. או לשאול את רופאת הסכרת, אם את יכולה לקבל. ואני וואו. כמעט בטוח שכל רופא מהרופאים האלה שמטפלים בך, יגידו לך, תלכי עכשיו לקבל חיסון. אבל זה הם יגידו לך, ולא אני.
זה מה שאני אעשה. אם אפשר עוד שאלה...
אחרונה, כן.
שאלה קטנה. יש לי נפילה של האף בעין.
כמה זמן?
ונפיחות מתחת לעיניים.
כמה זמן נפיחה של...
שנה כבר.
עכשיו, זה מפריע לך לראות?
זה גם מפריע לי לראות, וגם מבחינה קוסמטית, זה לא יפה, העין ממש נסגרת לי.
ישנם כמה מצבים. צמיחה של אף, היא משתנה במשך היום? האם בבוקר זה פתוח ובערב זה נסגר?
לא, לא, זה כל הזמן.
זה כל הזמן. עכשיו, תראי, צמיחה של אף יכולה להיות או בגלל גיל, ואצל הרבה אנשים הם עוברים ניתוח להרמת אפאפיים, ואז זה גם מפריע לשדה הראייה, כי למעשה העין כאילו עצומה, חצייה עצומה.
נכון.
ולפעמים זאת יכולה להיות בעיה שקשורה למחלה אחרת שקשורה לעין. לכן צריכים ללכת ולהיבדק על ידי רופא, שהוא רופא עיניים או רופא נוירולוג. והוא יראה בדיוק אם צניחת האפאף, בדרך כלל הצניחה של שתי האפאפיים הולכות ביחד, אבל לפעמים אחד יותר מהשני. אז אם זה דבר קוסמטי אסתטי, אז אפשר בניתוח פשוט לתקן את זה. ואז זה פשוט ניתוח אפאפיים, כמו שעושים הרבה אנשים אחרי גיל 60-70. כי יש צניחה של אפאפיים, ויש נפיחות, ויש שקיות שומן באפאף התחתון. ואז באפאף התחתון בימין ובשמאל הנפיחות היא דומה, נכון?
בשתי העיניים, למטה, מתחת לעיניים נפוח.
כן, ובעין אחת זה יותר בצד אחד.
כן.
אוקיי, אז אני הייתי מציע ללכת לרופא עיניים, ויש רופאים שנקראים אוקולופלסטיים. רופאים שהם מומחים כאילו רופאים פלסטיקאים של העיניים, אבל זה תחום התמחות מרפואת עיניים. או אליהם או לנוירולוג, שיראה אם צניחת האפאף היא מה שאנחנו קוראים בשפה הנוירולוגית פטוזיס, שהסיבה היא סיבה נוירולוגית, או שבדרך כלל בגיל 80, זה בגלל שהאפאף העליון, האור בו רפוי, ואז העין צונחת יותר. אוקיי?
טוב, פרופסור קרסוק, תודה רבה. אני לא יודעת איך להודות לך.
להודות לי בזה שתהיה בריאה.
אני מקשיבה לך כל יום שישי, ואם אני מפספסת, אני במוצאי שבת.
אוקיי, אז אני אאחל לשנינו שאת תקשיבי לי בעוד עוד 40 שנה לפחות. גם לי וגם לך, שנינו נרוויח.
תודה רבה רבה, ושבת שלום.
שבת שלום המבורך, זהו רבותיי. סיימנו את השעה הראשונה שלנו, לא לפני שנודה לאייל פרנק העורך, למאירה פרץ המפיקה, לרעות מתתיהו ארגון שאחראית על הדיגיטל, לאיציק אהרון שאחראי על השידור ב-103 FM, ולבני אלפרין שאחראי על השידור ב-104.5 FM. הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, והודעות וואטסאפ ניתן לשלוח ל-054-70-103-70, פרסומות, חדשות, ונחזור אליכם מיד 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 לאחר החדשות, תישארו איתנו.
מאזינים לפרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא הלכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, כל סיבה שלא תהיה. איתי אותו צוות נהדר ואהוב, אייל פרנק עורך התוכנית, מאירה פרץ המפיקה, רעות מתתיהו ארגון אחראית על הדיגיטל, איציק אהרון אחראי לשידור ב-103 FM, ובני הלפרים ב-104.5 FM. זהו, בלי הקדמות, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו? הלו? שלום. כן, שלום.
שלום.
אם יש לי הכבוד.
שמי אסתר, כן, ואני אסתר. מזינה קבועה, ורציתי להתייעץ עם הפרופסור.
כן, בבקשה, אסתר.
לפני כשנתיים עברתי את כיף לב.
אסתר, רק בת כמה את?
אני בת 72.
כן, אני שומע.
לפני שנתיים עברתי את כיף לב, ומצאו לי פרפור פרוסדורים, ועברתי היפוך חשמלי פעם אחת שלוש מכות, ולא הצליח.
כן.
אז פניתי ועשיתי לפרופסורים, והם המליצו לי על אבלציה.
אבלציה, כן.
עשיתי אבלציה.
תכף אני אסביר על כל מה שמדבר.
אבל באבלציה היה איזה מקרה שהיה לי טמפנדה, והפסיקו באמצע. ואני שומעת את הפרופסור מדבר, ולא שמעתי, שבוע שעבר גם הייתה איזה גברת, ולא שמעתי מה דעתו של הפרופסור על היפוך השמאלי, שעכשיו ממליצים לי לעשות עוד פעם היפוך השמאלי.
אוקיי. אז בואי אני אגיד לך, יש, קודם כל, יש לנו בלב שלנו, הלב הוא שריר.
כן.
הוא שריר שמתכווץ,
כן.
אבל יש לו מערכת הפעלה, יש כן. לו קוצב לב פנימי,
כן.
שזוהי מערכת עצבית. כלומר, כן. יש ללב מערכת עצבים של הלב, שהיא קובעת איך הלב יתכווץ.
כן.
והמערכת הזאת היא במצב תקין, מתכווצת בקצב תקין, שנקרא קצב סינוס, זה כן. השם שלה, והמערכת החשמלית יודעת שכשהגוף צריך יותר דם במאמץ, בריצה, בתנאים מסוימים, שהדופק יהיה יותר מהיר,
כן.
וכשאנחנו הולכים לישון והגוף צריך פחות דם, שהדופק יהיה יותר איטי.
כן.
אבל הכל במסגרת אותו קצב סינוס, אותו סוג של קצב.
כן.
לפעמים אותה מערכת מתקלקלת או מתעייפת או פועלת לא נכון. היא יכולה לפעול לא נכון באופן קבוע, או יכולה לפעול לא נכון באופן זמני.
כן.
וזה נקרא הפרעת קצב.
כן.
עכשיו, יש סוגים שונים של הפרעות קצב. יש הפרעות קצב שהקצב הוא מאוד מאוד איטי, וזה לא בריא ולא מסוכן, ואז שמים קוצב לב, שייתן קצב יותר מהיר מבחוץ.
כן.
יש כאלה שהקצב הוא יותר מהיר. פרפור פרוסדורים זאת הפרעת קצב, אגב, השכיחה ביותר שקיימת,
כן.
והיא אופיינית, ככל שאנחנו מתבגרים, השכיחות שנקבל הפרעת קצב כזאת היא יותר גדולה, שבה למעשה החלקים העליונים, הלב בנוי משני חדרים ושתי עליות, שהעליות מרוטטות, מפרפרות, ונוצרות בהם מערבולות של דם. ויש, כשיש מערבולת, יש אזור במערבולת שבו יש דם לא, שהוא כאילו עומד. החלק התחתון כאילו, יש מערבולת שזורמת, אבל למעלה יש אזור שנקרא אוזנית, ששם, במקום הזה, הדם כאילו זורם יותר לאט.
כן.
ויש סיכוי שהוא יעשה קריש. לכן גם נותנים, אני לא יודע אם את מקבלת אליקוויז, או
תרופה,
כן, 5 מיליגרם פעמיים כן, ביום, כן. זה מה שאנחנו בדרך כלל נותנים, שזה ידלל דם, שלא ייווצרו קרישים.
כן.
עכשיו, כשאנחנו רוצים כמה שפחות שיהיה פרפור פרוסדורים, או נכון. פרפור עליות,
כן.
כן? או כפי שאנחנו קוראים זה, אוריקולר פיבריליישן, ולכן אנחנו רוצים לעצור את זה. אפשר לפעמים לעצור את זה בתרופות, כשזה לא דבר וזה כרוני וזה קבוע, הדרך הפשוטה יותר היא על ידי מכת חשמל. מה עושה מכת חשמל? מכת חשמל עושה באנלוגיה של מחשב ריסטינג, ריסט. במחשב, המחשב נתקע, מה את עושה? את מוציאה אותו מהחשמל או סוגרת אותו ומפעילה אותו מחדש.
כן.
אם יש לך איזה מכשיר אלקטרוני שלא פועל, מה עושים? מוציאים אותו מהחשמל. מחכים 5-10 שניות, מכניסים מחדש את החשמל, ואז הוא כאילו מסתדר. המכת חשמל עושה אותו דבר, ולמעשה מחזירה אותו בהרבה מאוד מקרים לקצב סינוס.
כן.
וזה הדבר הכי, הכי, אם תרופות לא עוזרות, משתמשים במכת חשמל. אם מכת חשמל לא עוזרת, אז עושים אבלציה. כן. מה זו אבלציה? אבלציה זו צריבה. לוקחים ויודעים בדיוק עם מכשור אלקטרוני, בודקים איפה נמצא הקצר במערכת החשמלית שקוצבת את הלב, שהיא מערכת עצבים, ושורפים את הנקודה הזאת.
כן, השאלה, אם יש סיכון
בהיפוך
חשמלי, מה
הסיכונים? תראי, בכל דבר יש סיכון, אבל הסיכון, כשאנחנו עושים פעולה רפואית, אנחנו תמיד עושים עלות תועלת. מה כן. הסיכון שיש בפעולה, לעומת מה התועלת שיש בפעולה. כן. ואף פעם לא נעשית פעולה שמסוכנת יותר מהתוצאה.
כלומר,
אם אני הייתי חושב שההיפוך החשמלי מסוכן יותר מאשר הפרפור פרוסדורים, לא הייתי עושה אותו. עכשיו.
והפרופסור ממליץ...
אני ממליץ, כן, אני ממליץ, אם זאת ההמלצה של הקרדיולוגים, שהם בתקו
כן,
את כל
שאר הקרדיולוג, הדברים. כן, גם הקרדיולוג, ומה שהסביר לי הקרדיולוג, שהוא אמר לי שאת ההיפוך השמאלי עשו לי בטיפול נמרץ, הלב היה חלש, לכן הוא לא הגיב טוב. עכשיו יש להיות, סיכוי כן. שהוא יגיב יותר טוב. מה דעתו של הפרופסור?
אם אמר לך את זה קרדיולוג שהוא מומחה ללב, מי אני שאני מומחה למוח שאגיד לך את זה?
לא, אבל אני
זה נשמע הגיוני מאוד. זה נשמע הגיוני מאוד.
פרופסור, אני מאוד חשוב לי הדעה שלך, אני כבר שנים מקשיבה.
אני חושב שזה נכון, אני חושב גם שאם...
שזה תהליך נכון.
אני גם חושב שאם זה לא הצליח בפעמים הקודמות, אז זה לא אומר שזה לא יצליח בפעמים האלה.
הבנתי.
כן, ואני אומר שעושים את זה בתנאים טובים.
בבית חולים, בשיבה.
בוודאי, בוודאי, בוודאי. כן. נותנים לך גם מזריקת טשטוש קטנה.
כן, וגם אמרו כן. שישפזו אותי.
מאשפזים אותך ליום.
כן, ולראות אם איך, אולי איך תרופות יגיבו.
כן, אז
אוקיי,
תראי,
אוקיי,
אני רוצה
אז
להגיד
אז
לך...
אז הפרופסור ממליץ... אז אני מודה לך מאוד, שיהיה לך שבת שלום.
בשיבה, המחלקה שעוסקת בזה היא מחלקה מעולה, אגב, כל המחלקות היום יש להם
מסיים טוב. כן, קרדיולוגית בשיבה.
את בידיים טובות, שיהיה בשעה טובה ותהיה רגועה.
תודה רבה, אז לא צריך לחשוש.
לא, אין מה לחשוש.
אין מה לחשוש. תודה רבה לך, ושבת שלום.
לחשוש יותר מפרפור הפרוסדורים מאשר מההיפוך החשמלי.
שבת, כן, כן. אוקיי, okay, תודה רבה.
בבקשה. כן, ומאיתנו על הקו.
שלום לך, פרופסור.
שלום לך.
נעמי.
כן, נעמי.
ואני רציתי לשאול בקשר לבעלי.
בן כמה בעלי?
היום הוא בן
זהו, שזה מה שאני באה להגיד. היום בעלי בן 75, ב-2007, בערך 15 שנה, הוא עבר צנתור, ושמו לו 3 סטנדים. בלב אנחנו מדברים.
ברור, ברור.
מאז, הכל בסדר. הוא לוקח תרופות כמו מיקרופירין, איזיקור, אמודופין, כאלה תרופה מונעת. מאז, הכל בסדר, מרגיש טוב, מתפקד. השאלה שלי, האם יש איזשהו אמצעי כדי שאנחנו נוכל לבדוק מה מצב הסטנטים היום, שלא יהיו לנו הפתעות פתאום?
ודאי שיש אמצעים. יש כמה
אמצעים.
קודם כל, האמצעי הראשון זה הקליניקה. אם את אומרת שהוא מרגיש טוב ומתפקד טוב, זה כבר סימן שהסטנטים בסדר. כי אם הסטנדים לא היו בסדר, הוא היה מתעייף במאמץ, היה לו קשה לעלות מדרגות, הוא היה מרגיש שהכושר הגופני שלו יורד. זה הסימן הראשון, זה הקליניקה.
אוקיי.
הסימן השני, יש לנו תמיד אפשרות לעשות בדיקות. הבדיקה האחת היא צנתור וירטואלי. שאפשר
מה
לעשות...
זה?
צנתור וירטואלי זה לא צנתור שמכניסים צנרת, צינורות לגוף, אלא עושים את זה ב-CT או ב-MRI. כלומר, עושים הדמיה. עושים הדמיה, מזריקים חומר ניגוד ורואים את כלי הדם. אפשרות נוספת היא מיפוי לב ומאמץ. מיפוי לב, מזריקים חומר שהוא חומר רדיו-אקטיבי, אבל קצר משך, כלומר, זה לא דבר מסוכן. כן,
okay.
ורואים, נושאים מאמץ, או שעושים לו מאמץ על אופניים, או שנושאים לו, מחכים מאמץ עם זריקה, אפשר לעשות זריקה שמחכה מאמץ של הלב, ואז בודקים את הלב, ורואים אם כל האזורים בלב, בזמן מאמץ, מקבלים מספיק דם, או אם יש אזורים שמקבלים פחות דם, ואז יודעים שזרימת הדם לאזור מסוים היא פחותה, ויודעים איזה כלי דם מזין את אותו אזור.
הבנתי.
כלומר, יש מספיק אפשרויות. אבל הקליניקה, את יודעת, אומרים, הקליניקה היא הדבר החשוב ביותר. אם כשהוא הולך קצת מהר, אם כשהוא עולה עליות, אם כשהוא עולה מדרגות, אין לו כאבים בחזה, הוא לא מתעייף מאוד, אין לו קוצר נשימה, אז סביר להניח שהכל בסדר. אבל... אפשר ללכת לקרדיולוג ולהתייעץ איתו, להגיד לו, תשמע, 15 שנה עברו, בוא נעשה בדיקות רק לראות שהכל בסדר. זה בקשה לגיטימית, ובדרך כלל הוא יגיד לך, אוקיי, אז בואי נעשה את הבדיקה הזאת, או את הבדיקה הזאת, ונראה.
אז זהו שקופת חולים...
כי מה שקורה, אני רוצה להגיד לך משהו, עוד דבר אחד. לפעמים... נסתם סטנד, נסתם לגמרי. אבל הגוף למד לפתח כלי דם חדשים, מה שנקרא קולטרליים. לפעמים יש אנשים שיש להם כלי דם סתומים בלב, והלב בסדר ואין להם קליניקה. כי בגלל שכלי הדם נסתמו לאט לאט, הלב למד לייצר לעצמו כלי דם חדשים.
אז איך אני יודעת שלא זה המצב?
את לא יכולה לדעת, אבל אם יש לו כלי דם חדשים, אז הוא בסדר. אבל מה שאת יכולה לעשות, זה להתייעץ עם קרדיולוג.
אז זהו, שבקופת חולים אמרו לנו, שבדיוק כמו שאתה אומר, אם הקליניקה בסדר, אז לא עושים שום דבר נוסף.
מי אמר לכם בקופת חולים?
בקופת חולים, הקרדיולוג של קופת חולים.
הקרדיולוג של קופת חולים אמר לכם את זה.
כן?
אני אין לי שליטה על קופת חולים. השאלה שלך היא לגיטימית, אבל התשובה של הרופא היא גם לגיטימית. את מבינה? כלומר, אנחנו פועלים ברפואה לפי קליניקה, לפי תלונות, לא לפי תיאורטית. באופן תיאורטי, אני יכול להגיד, אולי באופן תיאורטי יש לי גידול במוח. פו, 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 בלי עין הרע.
לא, רק רגע.
אז אם יש לי, אני רוצה ללכת לרופא ולהגיד לו, תשמע, יש לי קצת כאבי ראש, אולי במקרה יש גידול ואני לא יודע, בוא תעשה לי MRI של המוח.
זה לגיטימי גם, לא?
זה לגיטימי, כשאת משלמת על הבדיקה, זה לא לגיטימי שהקופה הציבורית או הקופת חולים צריכה לשלם בשביל הבדיקה.
בסדר, אז אני אגיד לקופת חולים שאני מוכנה לשלם.
אז
הביטוח הפרטי ישלם.
או, אז את צריכה ללכת לרופא פרטי, שייתן לך את ההמלצה, ואז הביטוח הפרטי ישלם.
אז מה עדיף, הצנתור וירטואלי או המיפוי?
זה כל אחד, שני הדברים הם מספיקים וטובים. אם הבדיקה יותר זולה ויותר פשוטה, זה המיפוי לב במאמץ.
לדעתי, יותר אבל... מדויקת?
אין יותר מדויק, כי כל דבר עושה דבר אחר. אם הצנתור הווירטואלי מראה בעיקר, אפשר לראות בו יותר טוב את כלי הדם הקטנים, הגדולים, ולא תמיד אפשר להבחין בכלי דם הקולטרליים. אבל עוד פעם, אני אומר לך את זה, וזה לא מדויק. כלומר, כל בדיקה נותנת לי, בואי נגיד, 80%. הכי טוב זה לעשות את שניהם. אבל...
הבנתי.
כן, כן.
אז אני אעשה את זה במסגרת הביטוח הרפואי.
כן, כן. קודם כל תתייעצי עם עוד קרדיולוג. תלכי, יש לך ביטוח משלים, תלכי לעוד קרדיולוג ותשמעי את דעתו. אם הוא יעשה לו כמה בדיקות, ואם הוא יעשה לו ארגומטריה, אפילו בדיקת לב פשוטה
במאמץ. הוא עשה לו, הוא עשה לו.
והיא תקינה?
כן.
אם הוא עשה לו ארגומטריה והיא תקינה, אז את באמת יכולה להיות רגועה.
כי אנחנו שומעים לקושי... על הרבה מקרים שאחרי 10 שנים ואחרי...
לא, מתי הוא עשה לו ארגומטריה?
לפני 2 אולי.
אז שיבקש לחזור על הבדיקה עוד פעם. תראי, יש דרגות של בדיקה. אני לא הולך לעשות ניתוח לב פתוח לפני שאני עושה צנתור. אני לא עושה צנתור לפני שאני עושה אקו. אני לא עושה אקו לפני שאני עושה EKG. כלומר, יש דרגות של בדיקות שעושים אותן. לא סתם רצים לעשות בדיקות מסובכות. אז תקשי לקרדיולוג, להתייעצות נוספת. תקשי לקרדיולוג באופן פרטי, ותשאלי אותו, תתייעצי אותו, הוא יבדוק אותו. הוא יעשה לו EKG, הוא יעשה לו אקו, והוא ינהל את המקרה.
כן, זה מה שאני אעשה, אבל אני מאוד מודה לך שאתה...
כל טוב לך, נעמי.
אמרת לנו שיש את האפשרויות האלה.
כן, כל טוב.
תודה לך.
בבקשה. כן, ומי איתנו על הקו?
מוניר אבוד.
שלום מוניר.
שלום דוקטור קראסו, פרופסור, סליחה.
זה בסדר גמור. בין כמה אתה מוניר?
אני רוצה להגיד לך בערבית קודם, שוקרן על כל דבר.
אפואן חביבי, יאללה נוסעלן.
אני בגיל 73 עוד חודשיים.
בשעה טובה, כן.
אני משתמש עם כדור לפרוסטטה 10 מיליגרם. רק זה אני משתמש, אבל...
איזה כדור? קסטרל?
אלפא סוש.
כן.
אלפא סוש. ER טבע.
בסדר גמור.
אבל כבר חודש אני כל פעם מרגיש מין מכות חשמל, פעם ביד ימין, פעם ביד שמאל, פעם בצוואר. זה משהו חדש, זה קצת חרחורת.
מכות כמו זרם?
כן.
עכשיו, זה קשור לתנועות של הצוואר?
כן.
תראה, אם אתה מרגיש פעם ביד ימין ופעם ביד שמאל ומדי פעם סחרחורת, הדבר היחידי המשותף לכל הדברים האלה, לא היחידי, אבל הדבר המשותף, כן. זה בעיות בעמוד שדרה צווארי.
יש לי.
זהו, אז זאת הסיבה. אז הסיבה היא, כשיש לחץ טיפה על עצב בימין, אתה מרגיש את זה בצד ימין, אתה מרגיש או בצד שמאל. עכשיו, זה לא סחרחורת מה שאתה מרגיש, אבל אתה כאילו לא יציב, כמו על ספינה, כמו על אונייה, נכון?
כן, כן, בדיוק, בדיוק.
אז זה אומר שהבעיה היא קרוב לוודאי מהצוואר. אז מה שצריך לעשות, זה למעשה אין הרבה מה לעשות. מה שצריך לעשות זה קצת פיזיותרפיה.
אני לפני מספר חודשים דיברתי איתך, יש לי בעיה בצוואר, יש לי צוואר ארוך.
כן.
ואני סובל. והצעת לי לעשות מקלחת עם מים חמים לא חזק, אבל זה באמת עזר לי מאוד. אבל עכשיו התופעה החדשה הזאת אני מודאג קצת.
אז תראה, אין מה להיות מודאג. מה שצריך לעשות קודם כל זה ללכת לפיזיותרפיסט. עכשיו אתה גם יכול ללכת לנוירולוג שיבדוק אותך, וישלח אותך לבדיקה שנקראת EMG.
EMG? EMG?
כן או NCV, זה בדיקה שבודקת את העצבים מהצוואר לידיים.
אוקיי.
זה בדיקה לא כל כך נעימה, כי זה עם קצת עם זרם, בודקים כמה זמן החשמל עובר בעצבים, אבל זה מראה את הבעיה. מה שאפשר עוד לעשות כדי לוודא שזאת הבעיה, זה לעשות CT של הצוואר. אבל סך הכל, הדבר היחידי שאפשר לנסות לעשות, זה את פיזיותרפיה של הצוואר, קצת תרגילים, והדברים האלה, בדרך כלל, כמו שהם באים, הם עוברים.
אוקיי.
עכשיו, בחורף רק, כן, הם צעיף, שהמקום יהיה חם.
כן, זה מה שאני עושה. כן, זה מה שסבתא אמרה.
זה הסבתא צודקת. הרבה דברים שהסבתא שלנו הייתה אומרת, היא הייתה צודקת.
כן. כן. פרופסור קרסו, הרבה תודה.
כל טוב לך, מוניר.
והרבה בריאות לך. תודה על כל מה שאתה עוזר. באמת, תודה רבה.
תודה, מוניר. תודה, חביב. תודה. כן, ומאיתנו על הקו. הלו.
שלום, צהריים טובים לך, פרופסור קרסו.
צהריים מצוינים.
נהדר. אני פונה אליך בשם ביתי, היא בת 52.
כן, הפעוטה, כן.
הפעוטה מאוד, כן, אבל אני החלטתי שאני חייבת לדבר איתך בכל מקרה. היא כבר המון זמן מתעוררת בבוקר עם נפיחות בידיים, באצבעות, נפיחות באפפיים, ובמשך היום זה טיפה יותר טוב, אבל לא לחלוטין. הלכה לרופא המשפחה, שלח אותה לראומטולוגית, פנתה לראומטולוגית, היא נתנה לה את כל הבדיקות האפשריות, היא אמרה לה, באמת אני לא מבינה, את ממש מוזרה, אין לך שום דבר, אני לא רואה שום דבר. אוקיי, הלכה לאלרגולוג, פנתה לאלרגולוג, הוא רשם לרופפין, פעם ביום, והוא רשם לה גם אקסקפרון. לקחה את זה, לא היה שינוי ממשי. פנינו באופן פרטי, רגע, אני רוצה להתחיל, שבתחילה, הבחנו אותה עם אנגיואדמה.
אנגיואדמה זה באזור אחד, זה שיש סימטרי בשתי העיניים, בשתי הידיים, אוקיי, יכול להיות, אבל...
אוקיי. לאחר כל הבדיקות, וכולן יצאו טובות, פנינו לרופא פרטי, שהוא מנהל היחידה של אנגיואדמה באחד מבתי החולים בארץ, גם שמע אותה, בדק אותה, שלחת לכל מיני בדיקות, הכל תקין, תקין לחלוטין. הוא אמר לה עוד ללכת לבדיקת עיניים, וגם לכלי דם. היא פנתה ליועד של מכבי לכלי דם, שלח אותה לדופלקס פרידים ועורק ראשי, הכל תקין. זאת אומרת שזה לא קשור גם לכלי דם.
מה שחסר לי זה רופא כליות.
כליות.
כי עכשיו תגידי לי, יש לה גם, כשהיא הולכת הרבה, יש לה בצקות ברגליים?
תראה, אני לא ראיתי שיש לה בסקות, אבל פעם אחת שהיא הייתה אצלי, ביקרה אצלי, שמתי לב שטיפונת יש לה ברגליים. אבל לא בולט.
השאלה שלי היא, כשקמים בבוקר, קודם כל, הרבה אנשים שקמים בבוקר הם קצת נפוחים, כי הגוף לא זז. אבל זה... זה קיים, אבל זה לא משמעותי עד כדי כך. אם את אומרת, זה כנראה בכל זאת יותר משמעותי. עכשיו, okay. בצקות בידיים ובאפאפיים, כששוכבים, מתאימות בדרך כלל למצב של אגירת נוזלים.
אוקיי.
Okay. ואגירת נוזלים, אם זה בלילה, בעיניים ובפנים, אז זה בלילה, אז זה בבוק, בואי נגיד... אם זה בלילה בפנים ובידיים, אז במהלך היום זה בדרך כלל ברגליים, אם זה אגירת נוזלים. עכשיו, האם מתן השתן של התקין ובדיקות תפקודי הכליות של התקינות?
הכל עשולה תפקודי כליה, הכל בסדר. הניתוח כן. הצליח, אבל איך תדע?
כן, עכשיו תגידי לי, העיניים שלה כשהן נפוחות, הן אדומות?
לא. האפפיים העליונות הן נפוחות. לעתים זה יותר, לעתים זה פחות.
עכשיו, היא אוכלת הרבה מלח?
לא. היא עכשיו בכלל בדיאטה גם. החליטה שהיא צריכה אולי לרזות גם כן קצת. היא לא שמנה, כן?
כן. תראי, מה שאני הייתי, אני הייתי רק רוצה שתעבור ברור של, או בדיקה אצל רופא כליות, בגלל זהו. הייתי גם רוצה לראות, אם שהיא קמה בבוקר, מעל הישבן, באזור עצם הזנב, קצת מעל עצם הזנב, אם יש שם נפיחות, אם היא לוחצת ורואה, אם היא לוחצת חזק, אם נשארת דגומה.
כן, הבנתי, כן.
כלומר, אם יש לאנשים בצקות ברגליים ונותנים לחיצה חזקה עם אצבע ומשאירים את האצבע לוחצת כמה שניות ומוציאים, נשאר חור.
כן,
אז שתראה אם זה גם כך ברגליים וגם ככה מעל הישבן, מעל החריץ של הישבן, באזור של עצם הזנב או עצם האצה. ואם כן, אז היא אוגרת נוזלים, זה בצקת. עכשיו, בצקת באפאפיים, בצקת באפאפיים כל בוקר ובידיים, יכולה בכל זאת להיות תגובה אלרגית, ובתגובה אלרגית לא תמיד אנחנו מוצאים את הסיבה. יכולה להיות רגישות להפקת הכביסה, יכולה להיות רגישות לכל מיני דברים מצד אחד, ואם לא בודקים ספציפית לא מוצאים, דבר אחד. דבר שני שיכול להיות, זה סוג של רגישויות למזון, שאני לאחרונה נתקל יותר ויותר מתופעות כאלה, אז זה יכול מאוד להיות שכדאי לה להפסיק לשלושה שבועות, אני חוזר על זה כמו טוקי בתוכנית הזאת, פעם שנייה אני חושב, להפסיק לשלושה שבועות מוצרי חלב בכלל.
כן, היא עברה עכשיו לגבינת כבשים, כבשים, וחלב כבשים,
אני הייתי מפסיק שלושה שבועות בכלל מוצרי חלב.
לחלוטין.
אפילו לא טיפת חלב בקפה, ואפילו לא מעט חמאה על לחם, וכמובן לא עוגת גבינה, רק עוגיות פרווה.
אוי, עשיתי עוגת גבינה.
בסדר, שתתחיל ביום ראשון.
אוקיי.
שתתחיל ביום ראשון.
כן, אבל לפי כל הסימפטומים שאני העליתי בפניה,
אני לא ראיתי את עוצמת הנפיחות, קשה לי מאוד להעריך, האם הנפיחות היא כזאת שהיא רק אפפיים נפוחות ותוך שעה זה יורד, אז יש לנו הרבה אנשים שהם קמים בבוקר עם פרצוף נפוח, ונפוח לא נפוח... הלו? הלו, את שומעת?
הלו? התנתקנו לכמה שניות.
אוקיי, אז אני אומר, יש הרבה אנשים שקמים בבוקר עם פרצוף נפוח. חלק קמים עם פרצוף נפוח מטאפורית, כלומר, הם עם מצב רוח נפוח.
כן.
וחלק עם פרצוף נפוח אמיתי. כלומר, הם כאילו בצקתיים יותר. ואז הבצקות האלה בדרך כלל תוך שעה נעלמות, והם חוזרים, רוחצים פנים, שמים קצת קרם, מצחצחים שיניים, שותים קפה, התנועתיות, הכל יורד. אם זה... אז לא הייתי עושה מזה סיפור. אבל הייתי בכל זאת בודק אם אין לה בצקות במקומות אחרים, ואם זה לא יורד תוך שעה או תוך חצי שעה, אז זה כבר מעבר לנפיחות של שינה. היא לוקחת כדור שינה?
לא, היא לא לוקחת, מה שכן, היא משתמשת
בציפרלקס.
ויש לה את כן. ויש לה
את כן,
תוך רחמי, זה לא שייך.
תראי, לפעמים, מתי זה התחיל לה?
לפני המון זמן, המון זמן.
המון זמן זה שבועיים, חודשיים, שנתיים, חמש שנים?
משהו, לא, בערך שנה, שנה ויותר, שנתיים.
ואיך המחזור שלה בשנה, שנתיים האחרונים?
אין לה מחזור, כי יש לה
את כן
ללא מחזור.
אבל את כן בגיל 52 כבר אפשר להוציא אותו.
אתה אומר, אמרתי לה, לא, היא הייתה אצל הגניקולוג, הוא אמר לה שבינתיים זה שום דבר, זה יכולה להיות עם זה.
אני הייתי עושה בדיקה הורמונלית, כי יכול להיות שגיל מעבר, בגיל המעבר זה יכול להיות השפעות הורמונליות.
אבל היא עשתה גם בדיקה הורמונלית, הכל תקין, אני אומרת לך, הכל תקין.
מחזור היא מקבלת, היא מקבלת מחזור בצורה מסודרת?
היא לא מקבלת מחזור, כי יש לה את כן שהיא לא מדממת איתו.
אני הייתי מתייעץ עוד פעם עם הגניקולוג בכל זאת.
כן, אתה היית מאמין שהיא תוציא את ההתקן, נכון?
בגיל 52, שמה היא צריכה ההתקן?
אתה צודק, נו, זה מה שאני גם חושבת, זה גם אמרתי לה.
שיהיה גוף זר ב-52, הסיכוי שלה להיכנס להיריון, בערך כמו הסיכוי שלי להיכנס להיריון.
אולי, לך תדע.
טוב.
יופי, קודם כל אני רוצה להגיד לך שהייתי בכמה הרפאות שלך.
תודה.
הפנטת אותי. יופי, המון המון תודה לך.
כל טוב לך.
שבת שלום וחג שמח.
שבת שלום, חג שמח. ומי איתנו על הקו? הלו.
שלום.
וברכה.
שמי רינת.
כן, עינת.
ואני, רינת.
רינת, כן.
ואני מעוניינת לשאול בנוגע לאימא שלי בת ה-68.
כן.
היא סובלת מכאבי גב ואומלץ לה על הזרקה הפידורלית של סטרואידים.
כן.
רציתי לשאול אם יש איזשהו סיכון שכרוך בפעולה הזאת, עד כמה מומלץ לבצע את זה.
אז ככה, כמה זמן היא סובלת מכאבי גב?
הרבה מאוד זמן, כבר מעל 5-6 שנים, אבל בשנים האחרונות זה מחמיר.
ויש לה ב-MRI או ב-CT מצאו דיסק לוחץ על איזה עצב מסוים?
מצאו דיסקים, אמרו שזה רשום כאן סטנוזיס מותנית מתונה.
סטנוזיס, סטנוזיס זה עצירות, זה לא אזור מותנית, כלומר זה לא במקום אחד. תראי, אני, קשה לי לענות, בואי נגיד ככה, בואי אני אענה לך בכמה צורות. התשובה הראשונה, אין סיכון בזריקה אפידורלית, זריקה אפידורלית נעשית בדרך כלל בעמוד השדרה התחתון, במקום שאין בו מוח שדרה, חוט שדרה, יש בו רק סיבים של עצבים בדרך כלל, ומי שעושה את זה זה רופא מיומן, ולא נכנסים לתוך חוט השדרה או לתוך עמוד השדרה, אלא אפידורל, מחוץ, ממש בחלל שמחוץ לחוט השדרה, חוץ מאשר לפעמים דימום מקומי, או לפעמים במקרים נדירים חודרים טיפה יותר עמוק, שיכולים להיות כאבי ראש שנמשכים, שזה נדיר, והכאבי ראש תמיד חולפים אחר כך, אין בזה שום סיכון. זה דבר
וזה אחד. יכול להפחית את הכאבים?
וזה יכול להפחית את הכאבים, עם ההבחנה מדויקת. עכשיו, כשיש למישהו 5 שנים כאבי גב, אז צריך לראות בדיוק מאיפה, מה המקור שלהם. כי את מדברת על סטנוזיס באזור מסוים לומברית. לומברי זה 5 חוליות. לא יעשו לה אפידורל ב5 מישורים, יעשו לה אפידורל במישור אחד או בשני מישורים. אז צריכים לדייק יותר את המקום, ואז צריך לראות לפי CT או לפי MRI בדיוק באיזה חוליה להכניס את המחט, לאיזה גובה להכניס את המחט.
אמרו שזה תחת שיקוף, לזאת הכוונה?
לא, בסדר. לא, לא, לא. כי תחת שיקוף אפשר להיכנס לכל החוליות, אבל ב-MRI וב-CT רואים איפה ישנו יותר לחץ על עצב. יש גם בדיקה שנקראת EMG, שזאת בדיקה שממקמת איפה יש נזק יותר גדול. איפה יש הבנתי. נזק שאנחנו קוראים לו נזק רדיקולופתי, שאיזה שורש של עצב לחוץ יותר. אבל בואי נגיד, אז התשובה שלי היא שאני לא יכול לתת לך תשובה בלי שאני יודע בדיוק לאן רוצים להיכנס, ואם זה מתאים ל-MRI או ל-CT. מצד שני, תמיד, לא בדרך כלל, הרופא שעושה את זה יודע גם מה שאני יודע, כלומר הוא מסתכל על ה-MRI או על ה-CT, רואה איפה יש לחץ, רואה אם הלחץ שיש ב-CT מתאים לתלונות של האישה או של הגבר, ונכנס לשם מתחת שיקוף, עם המחט ומזריק לשם קורטיזון. אז הסיכון מבחינת הביצוע של הפעולה הפולשנית הוא מאוד מאוד קטן.
תודה על התשובה.
זהו, התוצאות הן מאוד מאוד תלויות בדיוק של ההבחנה, לפי ה-CT ולפי ה-MRI או לפי ה-EMG, אם זה באמת הגורם לכאבי הגב.
יש לי עוד שאלה, בבקשה.
בבקשה, בבקשה.
לגבי לחץ דם, אמא שלי ביצעה אולטר לחץ דם, ורוב היום הוא היה תקין, הוא היה נמוך בנורמה, ושמו לב שם שיש לחץ דם מוגבר בשעות הערב ובלילה. ואנחנו גם עשינו ככה מדידות עם מכשיר ביתי, ושמנו לב שבזמן שכיבה לחץ הדם הוא גבוה יותר מהרגיל, ובעיקר במעבר משכיבה לישיבה. ברגע שהיא יושבת ומודדים לה, היא קודם כל מתלוננת מיד על סחרחורת, ברגע שהיא עוברת למצב הזה של הישיבה, היא אומרת שהיא ממש מסוחררת, ושמנו לב שבמדידות היה לה לחץ הדם כמעט 170.
אוקיי, אז קודם כל צריך, וזה מצאו בהולטר.
כן.
אז קודם כל, שינויים בלחץ דם, זה מסביר גם מדוע לחץ הדם, מדוע יש לה סחרחורת בשינויי תנוחה. אז קודם כל, שהיא קמה מהמיטה, היא צריכה להתיישב על המיטה, לספור עד 12, ואז לקום לאט לאט. גם כשהיא מתכופפת, לא להתכופף עם הראש למטה, אלא להתכופף דרך הברכיים. זה דבר אחד.
כן.
דבר שני, אם יש לה לחצי דם קבועים, גבוהים בשכיבה, אז צריך גם, הדבר העיקרי שצריכים לעשות, זה לתת לה אולי איזשהו כדור, קצר טווח, שתיקח לפני השינה.
הומלץ לה על אנלפריל, 5 מיליגרם.
כן, בסדר גמור. הייתי מתחיל בחצי כדור, ורואה, או 5 מיליגרם זה מינון קטן, ורואה בדיוק, ולוקח אותו רק לפני השינה, בערב.
זה לא יכול להוריד לה לגמרי?
בערב הלחץ דם של הגבוה, השאלה אם הוא גבוה בפיקים או גבוה קבוע.
בפיקים.
בפיקים. כן. אז אם זה בפיקים, זה לא, הגבוה יכול להיות שהיא חולמת בלילה חלומות, וזה מקפיץ ללחץ דם, או קוראים דברים אחרים. לכן זה, אני שאלתי אם זה בפיקים או קבוע. אם במשך הלילה, רוב הזמן הלחץ דם תקין, ומדי פעם הוא קופץ ל-160 או ל-170, יכול להיות שהוא קופץ ברגע שהיא חולמת חלומות לא נעימים, או שהיא בלחץ, או שהיא קורה משהו, שיש לה אישה שמנה?
לא.
לא, ויש לה, היא נמוכה עם צוואר קצר?
לא, נמוכה, אבל הצוואר רחב דווקא.
לא, כי למה אני שואל? אני שואל כי יש מצבים של אצל אנשים שמנים או אצל אנשים נמוכים עם צוואר קצר, שיש להם דום נשימה בשינה. אז דום נשימה בשינה, כשנשמים פחות טוב, יש עלייה בלחץ דם. ואז הלחץ דם בפיקים, ואז הם עושים משהו כזה, מתעוררים, ולחץ הדם יורד, והנשימה חוזרת להיות תקינה. הרי לא מתים מזה. למרות השם דום נשימה שנשמע מפחיד, זה נקרא לזה הפרעות נשימה בשינה. עכשיו, כן. אם זה בפיקים, אז לא צריך לתת לכדורים ללחץ דם. אז צריך, יש רופאים שהם רופאי, בדרך כלל רופאי כליות, או רופאים שהם מומחים...
נפרולוגים?
נפרולוגים, שהם מומחים לכלי דם, או רופאים פנימיים שמטפלים בכלי דם, ואז בלחץ דם. ואז הם, לפי כל התנאים ולפי התמונה של האולטר לחץ דם, יראו. כי אם כל הלילה לחץ דם גבוה, זו התייחסות אחת. ואם בפיקים, אז צריכים לראות, יכול מאוד להיות, שזה תוך כדי חלום או תוך כדי שינה, והרבה אנשים יש להם חלומות או סיוטים בלילה, שהם לא מודעים אליהם, כי הם קמים בבוקר שוכחים את החלום.
והמעבר משכיבה לישיבה שמעלה את הלחץ דם,
זה לא, זה אופייני להרבה אנשים ששינויי תנוחה יכולים להקפיץ טיפה לחץ דם.
זה מתאזן אחרי כמה זמן בעצם לחץ הדם חוזר לנורמה?
זה מתאזן אחרי כמה שניות אפילו.
אוקיי.
כן.
בסדר, אז אתה ממליץ אולי לבדוק גם את הנושא של נשימה, לראות אם זה משהו ש...
אני ממליץ לבדוק נשימה, ואני ממליץ לראות אם לפעמים, אם היא זוכרת, אם יש לה חלומות לא טובים בלילה.
לרוב היא מספרת את החלומות, כן.
והם לא טובים לפעמים?
כן, בחלק מהמקרים היא אומרת שזה חלומות מפחידים.
אוקיי, אז אם זה חלומות מפחידים, זה מסביר את העלייה בלחץ דם בפיקים בלילה.
אז זה לא בכך דורש טיפול תרופתי.
זה לא דורש טיפול תרופתי.
הבנתי.
ואם רוב הזמן, חוץ מאשר הפיקים האלה, לחץ הדם תקין, אז היא לא צריכה טיפול. אבל יכול מאוד להיות שהיא צריכה איזשהו טיפול תרופתי, שישנה לה טיפה את החלומות. ויש כדורים שהם כדורים כמו כדורי שינה, כמו כדורי שינה, שיש להם השפעה על שינת חלום. או לקחת אולי כדור ציפרלקס או כדור הרגעה, לנסות לתקופה של חודשיים, שלושה, לראות אם זה ישפר לה את החלומות, כי אם החלומות לא נעימים, אז קמים ממצב רוח לא טוב לפעמים.
בסדר גמור, תודה רבה.
בבקשה. זהו רבותיי, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-907-22-103, הודעות וואטסאפ, 054-70-103-70. כן, 103 FM, 104.5 FM, חזרנו, כאן רפי קרסו, ואנחנו ממשיכים מאיתנו. הלו.
הלו, פרופסור קרסו.
כן, שלום.
שלום, שמי ספרו, אני בת 88.
כן, ספרו.
הידיים רועדות, כבר כמה זמן.
שתיהן רועדות או רק אחת רועדת?
הידיים.
Mm-hmm. עכשיו, במשפחה היה למישהו רעד כזה? לסבתא? לסבא?
לא, לא היה לי. אני לא זוכרת.
את לא זוכרת. עכשיו, הרעד הוא רעד כשאת במנוחה, או הרעד שאת רוצה לעשות משהו? נגיד, את רוצה לשתות כוס מים.
אז הכוס רועדת, המים נופלים.
המים נופלים. אבל וכשאת יושבת בשקט, הידיים לא רועדות, נכון?
פחות.
הרבה פחות. וגם הראש לפעמים קצת רועד?
לא.
הראש לא, אוקיי.
רק הידיים.
זה כנראה רעד, יש רעד שנקרא רעד ראשוני, שזה לא פרקינסון. זה כנראה רעד שהוא רעד ראשוני, ואין הרבה מה לעשות. יש לפעמים כמה דברים שאפשר לעשות, יש כדורים שאפשר להתייעץ עם רופא נוירולוג.
נוירולוג, ללכת לשאול אותו.
כן, יש כדורים שלפעמים יכולים לעזור. איך הלחץ דם שלך?
בסדר.
הוא לא גבוה?
לא.
אוקיי. כי יש כדורים...
אין לי מחלות, אין לי כלום. רק אני חלשה, ורוב הזמן במיטה. אני לא יוצאת מהבית.
תראי,
אני לבד. ומאוד קשה לי.
נו, בוודאי. בוודאי.
הבדידות איומה.
ולמה שלא תקבלי איזה עזרה מביטוח לאומי ותלכי, תצאי בבוקר למועדון? יש
לא
מועדון?
יכולה, אין לי כוח.
אבל אפשר לצאת עם כיסא גלגלים גם, לא צריכים ללכת ברגל למועדון. יש לך עזרה?
אין לי, העזרה מאוד קטנה. באים לשעה, עושים לי קניות, זהו.
יש לך ילדים או משפחה שיכולים לעזור לך מול הביטוח הלאומי?
אני לא יודעת, הילדים לא רואה ולא שומעת.
וישנה, אז אולי להתקשר לאיזה עובדת סוציאלית?
מה להגיד לה?
לא, להתקשר שתבוא לעזור לך, שתבוא לנסות... לסדר לך יותר שעות מהביטוח הלאומי, שיוציאו אותך מהבית?
אני לא יודעת. את לא יודעת. הזקנה איומה.
איפה את גרה? באיזה אזור?
בירושלים.
בירושלים. תראי, מה שאני רוצה לנסות להציע לך, יש לך איזה קרובים או חברים או מישהו קרוב?
לא. לא, אני לבד,
בדידות שלמה. אוקיי, אני אבקש מאייל וממאירה לקחת את הטלפון שלך, ואנחנו ננסה להתקשר למחלקה לעבודה סוציאלית בעיריית ירושלים ולדבר איתם. אז תשאירי להם, הם תכף יעלו על הקו, תשאירי להם את השם שלך, את המשפט, את הפרטים, את זוכרת גם בעל פה את מספר תעודת הזהוי שלך? את לא צריכה להגיד אותה בשידור, את זוכרת?
כן.
אוקיי, אז תגידי אותה גם לאייל וגם...
אני צלולה לגמרי.
אני שומע שאת צלולה לגמרי.
אני קוראת המון.
אני שומע שאת צלולה לגמרי ואני...
אני קוראת המון, יושבת לקרוא הרבה, והטלוויזיה זה חבר שלי.
כן, אוקיי. תקשיבי, אנחנו ניקח את כל הפרטים שלך, ואנחנו ניצור קשר עם המחלקה לעבודה סוציאלית בירושלים.
תודה רבה.
וננסה לבקש שינסו לעזור לך.
תודה רבה, מאוד תודה.
אוקיי, אוקיי. כן, אחד הדברים הקשים ביותר זאת הבדידות. וכשאנשים שאין להם מי שיעזור להם, אנשים מבוגרים, ואין להם מי שילך וילחם בשבילהם, כי לאישה כזאת, בגיל שלה, שחיה לבד, ומקבלת עזרה מהביטוח הלאומי של שעה, שבקושי עושה לה את הקניות בחנות, ואולי אפילו עוזרת לה להתרחץ וזהו, אז היא לא יכולה, אי אפשר. מוכרחים לעזור לה ולתת לה מישהי, או לפחות לכמה שעות טובות, שתוכל לקחת אותה עם כיסא גלגלים למועדון, שתראה אנשים, שתצא, שתחזור. אוי, איך אומרים, אל תשליחני לעת זקנה. טוב. מי איתנו על הקו? הלו?
שומעים אותי?
כן, שומעים אותך.
מעולה, שמי דרור. קודם כל, טוב, לא ניכנס לזה, אבל יש ביישובים שונים במרכז הארץ, בדרום ובצפון, לא מעט רשויות ומחלקות רווחה שמשתמשים במתנדבים, כמוני וכמו אחרים, ואנחנו עושים את זה ומביאים אותם לבני ברית או למקומות אחרים. אני לא יודע איפה
היא נמרה,
בירושלים
נדמה לי. היא גרה בירושלים. אנחנו נדבר עם עיריית ירושלים, ואנחנו ננסה להפעיל מתנדבים, כי זה באמת...
יש מתנדבים בכל מקום, גם מה שקורה בארץ, יש תמיד מתנדבים, וגם הם עליהם.
אחוז, תודה על ההערה באלף, ועל ההערה בעין, יופי. אתה יודע, אתה שומע דבר כזה, אז הלב שלך מתכווץ, כן?
לא, לא, לגמרי, אני צמרמרתי, גם כמי שתורם ומתנדב בכל מיני כאלה, הם ממש זקוקים, ויש איזו תחושה שאתה מציל באמת לא רק נפש אחת, כי החבר מצטרף, אתה מגייס עוד מישהו. שעה או שעתיים בשבוע זה כלום, אנחנו מבזבזים כל כך הרבה שעות וכאלה.
אוקיי.
טוב, אנחנו לא נפגע לאחרים, יש לי שתי שאלות.
בבקשה, דרור.
אחת עבור מישהו ואחת עבורי. קרוב משפחה שלי, שהוא נשמע בכלל שהתקשרתי, הוא לא מוכן בכלל לדבר על זה, הוא חלה לאחרונה...
בן כמה הוא?
בן 72? פרקינסוניזם, ככה זה נקרא?
פרקינסוניזם, כן.
פרקינסוניזם, כן. ואני, כשאני שואל אותו, וזה הוא לא מוכן שתף פעולה, אבל אני יודע שהוא היה אצל נוירולוג, והיה פה והיה שם, אמרתי לו, אז מה אתה עושה? שום דבר, אין מה לעשות עם זה וזה, אז זה שהוא צריך ללכת
לחולוג
דבר אחד. דבר שני, הוא כן, יש לו פיזיותרפיסטית שהמליצו, והיא מגיעה פעמיים שבוע, הוא מרגיש יותר טוב, אבל יש לו את הקשה ההליכה וזה, ואמרתי לו, בדקת מה זה? תסתכל בגוגל, אני לא הספקתי.
לא, 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 בגוגל אסור להסתכל. אז תשמע, בגוגל לא טוב להסתכל, עכשיו אני לא יודע, יש תרופה לפרקינסון, יש תרופה לפרקינסוניזם. פרקינסוניזם ופרקינסון זה אותה משפחה, אותו דבר, פרקינסוניזם זה, אנחנו קוראים למצב שהוא משני לתרופות, או לתרופות מסוגים מסוימים, או כשאנחנו לא בטוחים, או כשהסימנים לא קלאסיים, או שאנחנו לא רוצים להגיד את המילה פרקינסון, אז אנחנו אומרים פרקינסוניזם. אבל אלה תסמונות שיש להם בפירוש, יש יכולת לעזור להם. וודאי בגיל 72, שזה גיל יותר מתקדם, כי חלק מהתרופות שלנו הן יעילות יותר, וחלק הן יעילות פחות, וחלק הן יעילות לשבע שנים, ואז אנחנו מתחילים בתרופות יותר פשוטות, ואחרי 5-6 שנים צריך עוברים לתרופות יותר מורכבות, יש קבוצות שונות של תרופות, וצריך לעודד אותו ללכת לנוירולוג, ולקבל תרופה, ולקבל טיפול.
זה החלק המקדים של פרקינסון אחר כך? כאילו פרקינסון
זה פרקינסון? לא, יכול להיות שזה פרקינסון, ולא פרקינסוניזם. ההבדלים הם הבדלים יותר סמנטיים. כן, בגיל 72, להרבה אנשים מתחילות תופעות פרקינסוניות. אז לפעמים, כשאנחנו עדיין לא בטוחים, ויש מצב שהוא מצב ביניים, או שיש מצב שנגיד אין רעד ויש נוקשות, או יש נוקשות ואין רעד, או אנשים לוקחים תרופות מסוימות שיכולות לגרום לסימנים של נוקשות או של רעד, אז אנחנו משתמשים במילה פרקינסוניזם, אבל הטיפול הוא אותו טיפול. זה דבר אחד. אז לגשת לנוירולוג, לקבל טיפול, חבל שירגיש לו טוב, וחבל שלא ישפר את איכות החיים שלו.
זאת מחלה שהולכת ומדרדרת, או לא בהכרח?
אני לא יודע מה, אם זה פרקינסוניזם, אז לא בהכרח.
אוקיי.
ואם זה פרקינסון, אז זה יכולה להידרדר, אבל ההידרדרות יכולה להיות מאוד 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 איטית, מאוד להיות לא איטית, ויכולה להיות יותר מהירה. תלוי, זה מאוד תלוי.
אפשר לעכב את זה קצת.
אפשר לעכב את זה עם פיזיותרפיה, עם תרופה בשם אזילקט, לא משנה, יש דברים נוספים שאפשר לעשות. פיזיותרפיה, פעילות גופנית מאוד מאוד חשובה.
כן, אני גם אומר לו, רק אומר שהוא מתנדנד קצת, והוא פוחד ללכת לבד.
לא, ודאי, זה גם פוגע בשיווי משקל.
פוגע בשיווי משקל, זה מה שהוא אמר.
זה אצלו יותר בצד אחד? יותר בימין, יותר בשמאל?
זה באמת לא שאלנו. זה ממש טרי, זה היה לאחרונה, כנראה, זה רובחן דרך אגב את הנוירולוג והכל, הוא הלך לכל הזה, אבל הוא כרגע שוכב, פשוט לא זז ולא זז.
לא, זה הדבר הכי גרוע, לשכב במיטה עם זה, זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות.
הוא אומר שהוא עייף, הוא גם לא מצליח להירדם וזה, אבל לדעתי זה חלק מה...
יכול להיות שיש לו גם דיכאון בנוסף.
בדיוק, לדעתי אני...
אז תתן לו גם להקשיב לשיחה שלנו שנמצאת באינטרנט ב-103 FM.
יופי, מעולה.
שאלה
אחרונה יותר פשוטה, אני בן 67 וספורטאי וזה, ואני פעיל והכל והכל והכל, עושה כגה במאמץ פעם בשנה, שנתיים, לאחרונה הגעתי שנקרא נדמה לי קו מטרה, ודופק 147 שהיה נהדר, ואז כשאתה שוכב, אז גילה שם, גילה, מצא, הפרעות קצב, זה בדיוק דיברת על זה לפני כמה דקות, אז לא נרחיב כל כך, אבל הפרעות קצב, שלחו אותי לעשות אולטר, אני מקצר, האולטר כן מצא לא מעט הפרעות קצב, גם בעליות וגם בחדרים,
איזה הפרעות?
זה למדתי, זה הפום פום פום הזה ש...
קצב
מתנה כשאני נח בעיקר אצלי,
כן,
ואז כמובן התחלתי להרגיש את זה, לפני זה לא שמעתי את זה, זה באקראי, עכשיו אני מרגיש טוב, אבל התחלתי להרגיש את הפימפומים האלה, גם כשאני ישן על צד שמאל, אני מרגיש את זה יותר, וצד ימין פחות.
אז קרדיולוג צריך לתת לך טיפול להרגיע טיפה את הלב, זה דופק מהיר?
כן, כן, זה דופק מהיר, לא, דופק מהיר משתנה, קצב משתנה.
אז צריכים לראות אם זה, כי אם זה פרפור פרוסדורים, הטיפול הוא אחד. אם זה רק טכיקרדיה, הטיפול הוא אחר. צריך ללכת לעשות לך הולטר, או אם האולטר ללכת לקרדיולוג, והוא ייתן לך
טיפול. לא, עשיתי הולטר 24 שעות.
אז ללכת לקרדיולוג עם התוצאות, שייתן לך טיפול.
עם התוצאות. אז הייתי אצל מישהו פרטי, הלכתי
לדעת, אפשר ללכת לדעת. רק אנחנו חייבים לסיים, כי העוד כבר ברקע.
אוקיי, אז...
קרדיולוג זאת הכתובת.
אבל אפשר גם להישאר עם זה בלי לקחת.
לא, אל תישאר לפני שקרדיולוג אומר לך שאתה יכול להישאר.
אוקיי.
כי אם זה פרפור פרוסדורים, צריכים טיפול. אוקיי, דרור, אנחנו חייבים זהו רבותיי, סיימנו. סיימנו לא לפני שנודה לצוות שעשה איתי את התוכנית, ליאל פרנק, למאירה פרץ, לרעות מתיתיהו ארגון, לאיציק אהרון, לבני אלפירין. תודה לכם שהייתם איתי. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. חג שמח, הרבה בריאות, חיבוק לכולכם, שבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה להתראות.